כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באינטרנט ובאפליקציה כאן אודי, אם כך מתחשק לכם. אתם יכולים גם לחפש אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נגיד תודה לשלום מבן עטיה שעושה איתנו את התוכנית, תודה רבה. ואנחנו מארחים היום לתוכנית מיוחדת את הסופר ומבקר הספרות דוקטור אריק גלסנר. שלום אריק.
שלום וברכה.
הסיבה שאתה יושב פה איתנו באולפן היא ספרך החדש, מבקר חופשי, ספר שמכנס מבחר מהמסות והרשימות שלך שפרסמת לאורך השנים על במות, בבמות שונות. רגע, אני צריך להיזכר באיזה הוצאה. הקיבוץ המאוחד.
הקיבוץ המאוחד, בהחלט.
נגיד שארי גלסנר הוא מהבולטים שמבקר הספרות בארץ. היית מבקר הספרות של עיתון מעריב, כיום אתה כותב באופן קבוע במדור הספרות של ידיעות אחרונות, וגם יש לך בלוג מאוד פורה שמכחב גם הוא בספר, תכף נדבר על זה. שני רומנים כתבת עד היום, ובזמן הזה, בשנת 2004, בהוצאת כתר, ומדוע איני כותב שיצא בשנת 2017 בידיעות ספרים, ואתה גם דוקטור, כפי שציינו, כתבת דוקטורט על ביקורת הספרות, שזה מן הסתם נושא שאולי ניגע בו פה ושם בשיחה הזאת.
אוקיי, בהקדמה לספר, אריק, אתה כותב על הביקורת ועל שנאת הביקורת, ועל כך שהמשבר הנוכחי במעמד הביקורת קשור לעידן הניאו-ליברלי שבו אנחנו חיים. למה? איך זה קשור? תסביר לנו את הדבר הזה.
העידן הניאו-ליברלי, תפיסת העולם שאנחנו חיים בה, תפיסת העולם ש אחרי האידיאולוגיות הגדולות, זה משתנה, הדברים הם דינמיים כמובן, אבל היא תפיסת עולם שבעיקרון הפרויקט של החיים מוטל על כתפי כל אחד ואחד באופן פרטי. הוא צריך לנסות להשיג את המיטב, יש איזו רשת ביטחון מסוימת שהחברה מעניקה, אבל כל אחד צריך להשיג את מיטבו במרוץ הכללי. אני מדבר על המערכת החברתית הכללית, וכנ"ל בשדה התרבות. כלומר, הספרות נתפסת פחות כפרויקט משותף, היא נתפסת ככל אחד מנסה את מזלו ומנסה להצליח בה כמה שיותר. ולכן בסיטואציה כזאת, התפקיד של המבקר דומה לתפקיד של הרגולטור בשדה הכלכלה. מי שאומר ליזמים, אתם לא יכולים להתנהל בצורה כזאת, אתם צריכים גם לשמור על תחרות הוגנת, גם לא ליצור מונופולים וכו' וכו'. יש דמיון בין התפקיד של המבקר שהוא מתערב בעסקי הזולת בעצם. והרעיון הזה של התערבות בעסקי הזולת במערכת של שוק חופשי הוא נהיה פחות פופולרי, הוא לא נעלם בכלל, הוא קיים, אבל הוא נהיה פחות פופולרי, ובמקביל ההתערבות של המבקר נתפסת כהתערבות בעסקי הזולת, ולכן היא נהיית פחות פופולרית, שגם הספרות היא לא פחות פרויקט קולקטיבי. אז לכן, זה אחת הסיבות שהמעמד של הביקורת מוצב בסימן שאלה, וכמו שאני כותב בהקדמה, בעיקר או במיוחד הרכיב של הערכה בביקורת, כלומר
להגיד, הרכיב, מה, טוב
להגיד מה טוב ומה רע. אנחנו מאוד סלחניים למבקרים, יש הרבה מקום למבקרים כמתווכים בין תרבויות, למבקרים כפרשנים, ואכן המבקרים לאורך הדורות עשו עבודה מדהימה בתחומים האלו, אבל לאורך כל הדורות גם כל הדורות, לאורך דורות רבים הרכיב של הערכה היה מרכזי בביקורת, להגיד הספר הזה טוב או לא טוב ולמה. והרכיב הזה נהיה בעייתי בתקופה שלנו. כלומר, השאלה של מי שמחה, שכמו שאמרתי, הרקע הכללי התרבותי הרחב לה, הוא קשור לניאו-ליברליזם, היא נשאלת בחריפות.
אתה מדבר שם על, בספר על לגיטימציה מוסרית.
כן, כן.
בעצם. האם יש שיש, או אין לגיטימציה, כן, מוסרית?
כן. אני חושב שבדיוק, אני חושב שיש שתי סוגים של אמירת זה טוב וזה רע. יש סוג אחד שאני מכנה אותו סוג קוגניטיבי, להגיד, פשוט הספר הזה עשיר יותר, מקורי יותר, מקיף ויסודי יותר מאשר ספר אחר שעוסק נגיד בסוגיה דומה. והסוגיה הזאת, אני משתמש שם במסע פנטסטית של הפילוסוף הסקוטי דיוויד יום מאמצע המאה ה-18, שבה הוא מדבר, שנקראת על אמת המידה של הטעם, מתורגמה לעברית, על אמת המידה של הטעם, ובו הוא מוכיח בצורה די מפליאה, כלומר, גם בצורה תמציתית ובצורה בהירה, שיש פערי איכויות בין יצירות, שזה דבר שאפשר לומר יצירה אחת טובה יותר מחברתה. בזה יש פחות בעיה, בהיררכיה הקוגניטיבית, כלומר, מה שאני מכנה, כן, הוא לא קורא לזה כך, יש פחות בעיה, אבל יש גם היררכיה מוסרית, כלומר, אוקיי, הבנתי שהספר אחד שיוליסס לשם הדוגמה יותר עשיר ויותר מקורי מאשר סופר אחר. אבל מדוע עליי לקרוא את יוליסס? כלומר, מדוע מבקר בא ונוזף בי על זה שאני לא קורא את יוליסס? בזמן שאין לי נוח עם קלישאות, זה רץ לי, זה מעביר לי את הזמן, זה בדיוק מה שאני צריך כדי...
ומה התשובה שלך?
התשובה שלי שהרכיב המוסרי, יש חלקים בו שהם כמו פובליציסטים. כלומר, כן, אני חושב שיש דברים, אולי נתחיל אחרת. קודם כל, עדיין יש דברים שאפשר להגיד שמבחינה מוסרית הם בעייתיים. כלומר, אם אני רואה ספר ש... כלומר, וזה נותן את הלגיטימציה המוסרית. אם אני רואה ספר שהוא מסב את תשומת הלב רק לדברים, לעוולות הקיצוניות ביותר בחברה, שהוא משתמש בהם גם כסוחי דמעות. כלומר, נגיד, ספר שמאיה ואני הסכמנו עליו, ולא כולם הסכימו עליו, שהוא לא טוב, חיים קטנים, ספר שיצא לאחרונה, ספר שמאוד הולל בארצות הברית, שמתמקד באיזה עוול מיני נגד ילד נורא, משהו נורא והיום שפורס את זה וממקד את תשומת הלב בזה. ואם אני בא וטוען, אני אומר, קודם כל יש כאן משהו נצלני, משהו שעובד על הקורא באופן אוטומטי. שנית, זה משהו שמסב את הסבל, מסב את תשומת הלב, מסבל לא כל כך טוטלי, לא כל כך שחור לבן, שגם אליו צריך להתייחס. כלומר, ללכת למובן מאליו, המוסרי זה על חשבון התבוננות במציאות יותר פחות חד משמעיות, שאיתם אולי הספרות צריכה להתמודד. אז זו אמירה שאני יכול לומר אותה כמבקר, כי יש בה פן מוסרי פובליציסטי, במובן הזה שאני אומר, שימו לב לדברים שחומקים מעיניכם, שימו לב שאתם הולכים למקום הקל וכולי.
אבל זה גם החלק הקל בביקורת. כן, החלק היותר קשה הוא כשאין לך את האמת מידה הזאת, אבל בכל זאת אתה אומר את הספר הזה, אל תקראו.
בנוסף לזה, יש גם, למבקר, יש גם את היכולת להציג טעם ספרותי מסוים. שכאן אלה ערכים שהם לא בהכרח אפשר למקם אותם בצורה היררכית. כלומר, אם אני אוהב, וזה מה שאני אוהב באמת, ספרות שמנהלת מסע ומתן עם המציאות, שהיא לא מנותקת מהמציאות. מישהו אחר יכול להגיד, לבוא ולהגיד לי, זה לא מעניין אותי, הפן הזה. אז אני מנסה לקדם איזושהי תפיסת עולם ספרותית, מתוך ידיעה שיכול להיות שיש גם טעמים אחרים, ובמובן הזה, הלגיטימציה של המבקר היא בעיניי, כמו ממחיז על הדף את הכוח של הספרות. כלומר, אם הוא באמת אדם שהספרות מפעילה אותו מאוד, אדם שהספרות חיונית לקיום שלו, אז גם אם אתה לא מסכים, השיפוט הספציפי שלו, מעניין אותך לראות את הנימוקים שלו, שמבוססים על ידע, כמובן, מבקר צריך להיות בעל ידע רב, שמבוססים על ידע, ומעניין אותך גם לראות את הדרכים שבהם הספרות משפיעה עליו. כלומר, יש עניין בקריאת ביקורות, ואני נעזר כאן במסע נהדרת של דניאל מדלסון, שקריטיקס מניפסטו, מניפסט של מבקר, שאומר שם, שהוא בילדותו אומר שרציתי להיות גדול, שאני אהיה גדול, רציתי להיות מבקר. כלומר, כשחשבתי מה אני אעשה, כשאני אהיה גדול, רציתי להיות מבקר, ושום דבר אחר.
היחיד אי פעם, לדעתי, שפינטז על זה בילדותו.
הבת שלי, כשהייתה קטנה, היא אמרה, כיתה בת 6-7, אמרה, אני רוצה, כשאני אהיה גדולה, להיות מבקרת של אוכל ביתי.
זה מנסים.
זה
רעיון. זה מנסים להביא אותי לתחום הזה במשפחה הרבה זמן, כבר לתחומים האלה. אז במובן הזה אפשר, כמו שדניאל מדלסון טוען, אפשר לקרוא מבקר גם בלי להסכים עם דעותיו.
אבל זו תפיסה מאוד רומנטית של ביקורת ושל מי שקורא את הביקורות. יכול להיות קודם כל אני חושב שקוראים פחות ביקורות היום. אני חושב שזה מוסד שמורתית, בגלל כל הסיבות שמנית ועוד. פחות מעניין קוראים היום, הם פחות מסתמכים עליו, ואולי בבסיס של זה נמצא המקום שבו לא מעניין אותם לדעת מה מישהו שלא חושב כמוהם כותב, ואיך הוא מנמק את זה, ומה העושר התרבותי שלו גורם לו, איך זה גורם לו לפענח אחרת
יצירה. אני לא בטוחה שצודק שקוראים פחות.
אני לא יודע, אני יודע שיש לי בלוג שאני גם רואה את כמות הצפיות בו, היא לא... יש כמות, יש נגיד בממוצע 150-200 צפיות ביום, זה לא הרבה, אבל זה גם לא מעט, וקבוע, כלומר כל יום.
זה לא השתנה נגיד רואה... בעשור האחרון שאנחנו יכולים לדווח עליו.
לא, לא, אני לא חושב שזה השתנה, ואני חושב שיש הרבה סיבות לקריאת ביקורת, כלומר אנשים קוראים ספר, חוו משהו, הם גם רוצים לראות, הם רוצים להבין את החוויה שלהם עצמם, או להתעמת עם חוויות אחרות שאני רואה את זה על עצמי. כלומר, אני קורא ספר, אני מחפש אחר כך מה מבקרים חשבו עליו, כי זה מעניין אותי להשוות את החוויה. שוב, לא בהכרח אם להסכים עם המבקר.
אתה רוצה לנהל דיאלוג עם מישהו על מה שקראת, על החוויה שלך.
אפרופו דניאל מדלסון שהזכרתי, אני אתן דוגמה שגם אותה הזכרתי עכשיו, על הספר חיים קטנים ש... קראתי אותו והרגשתי שהוא בא עם עטור בשבחים מארצות הברית, ולא אהבתי את הספר, והרגשתי תחושת בדידות לא נוראית, כן, יש דברים יותר נוראים בחיים, אבל תחושת בדידות, וכשחיפשתי בגוגל ביקורות אחרות, והגעתי לביקורת השלילית גם כן של דניאל מנדלסון בניו יורק ריוויו אוף בוקס, זה היה מאיר עיניי, זה היה גם רווחה נפשית, כלומר, אתה לא לבד, יש עוד מישהו שחושב כמוך. וזה יכול להיות גם במקרים הפוכים.
היית כותב למבקר, היית כותב לו, תודה על הביקורת הזאת או משהו כזה, היית מנסה לעשות איתו דיאלוג פרטי גם?
עם מבקר פעיל היום וזה, זה פחות מעניין אותי, אבל אני יודע שאני מאוד אוהב לקרוא מבקרים. ולפעמים אני אוהב לקרוא מבקרים יותר מאשר את היצירות שהם מבקרים, הרבה פעמים. קראתי את מרדכי שלו, אז כשהוא כותב על אלתרמן, בעיניי זה יותר מעניין משמחת עניים. שמחת עניים, ספר שלא הצלחתי להבין מה הוא רוצה, וגם שניסו להסביר לי, לא... אמרתי, אם אני צריך כל כך הרבה עזרה בלהבין את זה, אז תודה ושלום. והמסע שמרדכי שלו כותב על זה, היא מאלפת. וזה היה תמיד, כלומר, מבחינתי גם ברנר הוא מבקר לא פחות, כלומר, מעניין אותי לקרוא אותו כמבקר לא פחות מכשל סופר, והטקסט של קורצווי על ביאליק וצ'רניחובסקי זה אחד הטקסטים הספרותיים הכי גדולים הספרותיים באופן כללי הכי גדולים שאני מכיר וחלק מהספרים של דן מירון ואדמון ווילסון וליונל טרילין, כלומר הקריאה שלי, אני נהנה מאוד לקרוא מבקרים, לא פחות והרבה פעמים יותר מאשר
יש
סופרים.
יש היום המון סערה סביב הביקורת, בעיקר על מה שקורה במוסף ספרים של הארץ, אין מה להגיד. אתה מתייחס בהקדמה להתנגדות הישראלית לביקורת כמשהו שקשור להתנגדות לביקורת הפוליטית, קושר בין הדברים. אתה מביא את ברונובסקי שהביא את...
ברונובסקי עושה את הקשר הזה. נכון.
זה עדיין כך בעצם אולי.
כן, השערה, באמת סביב מוסף ספרים של השנה, שנתיים האחרונות, היא התעוררה שערה, ואני גם... אם אתם רוצים לשמוע את דעתי על השערה הזאת, אז אני אומר שבאופן כללי מה שקורה, סליחה, במוסף ספרים הוא דבר טוב יותר ממה שהיה בעבר, ללא כל ספק. אני כן, יש לי מחלוקת עם חלק מהניסוחים של הביקורות הקטלניות שם, שיכול להיות שזה גם פרי של גיל צעיר. אני זוכר שבצעירותי גם כן הייתי יותר... פחות מודע לכאב שביקורת יכולה לגרום.
יותר כסחן.
כן, וזה עניין של אתיקט, של ניסוחים, זה לא עניין של לומר את דעתך, אני מאוד מאושר מזה שמבקרים אומרים את דעתיים, אוהבים הם לא אוהבים, זה גם מבחינה עיתונאית, זה דבר שהם חייבים לקוראים שלהם. כלומר, לקחתם ספר ליד, החוויה הייתה טובה או לא טובה? אתה צריך אני לא שאני קורא ומשתחווה לפני החוויה שלך, אבל זה דבר מאוד בסיסי לגבי המפגש בינך לבין הספר, אפילו בצד העיתונאי של מקצוע הביקורת, שיש לו צד עיתונאי, זה חובה לדווח לקוראים שלך.
אתה בשנים האחרונות כבר לא כותב על ספרות מקור, זו החלטה של המערכת, אתה כותב על מתורגמים. אז במובן הזה, כאילו, אני חושבת שבאיזשהו אופן יותר קל לך, כי אתה לא בלב השערה הזאת.
נכון. נכון, אני מתגעגע גם לכתוב על ספרות מקור, ואם תיאורטית היה לי מקום נוסף שהייתי יכול לכתוב על ספרות מקור ביקורות, הייתי כותב, וכן, ואני חושב שמתפקידו של המבקר זה לומר את דעתו, גם אם היא שלילית, לומר אותה בהחלט. השאלה, איך אומרים וכולי, זה חשוב מאוד, היא שאלה חשובה מאוד, כן? היא שאלה חשובה מאוד, אבל את זה שהוא צריך לומר את דעתו, בגלל הסיבות ששמעתי מקודם, אני חושב שזה הכרחי. אגב, לגבי, אמרתי, אני מצטט את זה בהקדמה שלי לספר, לגבי השאלה, האם אתה מבקר יותר טוב בצעירותך, כשאתה לא כל כך מודע להשפעות של הביקורת על הזולת, או במקרה שזה קורה, יש כאלה מבקרים שזה לא קורה להם, כן? אז אני מצטט שם את מונטן, שמונטן אומר בהקשר אחר, הוא מדבר על היישוב הדעת של הזקנה בהקשר האירוטי, אז הוא אומר, לא בכך, כלומר יש לנו איזה קלישאה שאתה מחכים עם הזמן, ואתה מתנהג יותר ביישוב הדעת, ומונטן אומר, וחלק מה שכובש במסות של מונטן, אומר, זה לא אומר שזו הגישה יותר נכונה, יכול להיות שהגישה הצעירה, כן, היא הנכונה והאותנטית והחשובה יותר, ופשוט אנחנו התעייפנו ואין לנו כוח, אז אנחנו עושים מזה אידיאולוגיה. כן, אנחנו עושים מזה אידיאולוגיה. אז כנ"ל גם לגבי ביקורת, אני לא רוצה להגיד שהעמדה המעט יותר מיושבת שיש לי היום מאשר בעבר, היא בהכרח העמדה הצודקת. אבל בכל מקרה, זה ההבדלים קטנים. אני מאמין בחשיבות הרכיב הערכה בביקורת, היא לקחת בחשבון שהקורא לא חייב לקבל את הערכה הזאת, אבל זה רכיב חשוב בביקורת, הוא גם מה שמעניק את הדרמה לטקסט הביקורתי. מה שהטקסט נהיה משעמם ללא הרכיב הזה, ומעבר לכל השיקולים האחרים, יש כאן גם שיקול רטורי שצריך לעניין בטקסט הביקורתי, אבל עם זאת אני מאמין גם בנימוסים מסוימים, כמה יש דברים שלא אומרים, יש דברים שצריך לדעת איך לומר, להתרכז בטקסט, ולא, כמו שחזל אמרו, איתמו חטאים מן הארץ, ולא איתמו חוטאים מן הארץ. כלומר, להתעכז בחטא ולא באדם שיצר את ה...
תשמע, מה שיש בספר, הוא בעצם, אתה היית צריך לחזור אחורה, לפשפש בארכיון שלך, ולהתחיל לחשוב מה כוללים. יש פה הרבה מסות, ביקורות קצרות, מסות ארוכות. ובעצם, האמת היא שכשאני חושב על זה, זה נשמע לי כמו עבודה איומה. להתחיל לקרוא את כל הדברים שכתבת, ולהתחיל לסנן את זה. גם מבחינה שאתה פתאום לא מסכים עם עצמך, וגם מבחינה שכאילו, אתה צריך לבחור מה היה יותר טוב.
מה למדת מהכינוס הזה?
קודם כל, בחזרה באמת, כשאתה קורא דברים מהעבר, יש שלושה סוגים של תגובות. יש את התגובה באמת, שאתה אומר, אני לא מאמין שכתבתי כזה דבר, כאילו איזה מביך, מה זה הדברים, מה זה הדבר הזה? איזה כמובן זה לא נכנס לספר. יש את הסוג הממוצע הזה, אני אומר, אוקיי, מעניין מה שארי גלסנר אומר, וזה יכול להיות שנכנס, ולפעמים אתה אומר, וואי, אני לא מאמין שכתבתי כזה דבר, שזה דבר טוב, כאילו, סליחה.
אני לא מאמין שהייתי כזה גאון פעם.
כן, אני אומר סליחה כל הזמן, כי אני ככה נותן כל הזמן למה יעשה למכות בטעות ברגל. אז כן, עכשיו, זה לא היה כל כך מסובך, כי אני זכרתי פחות או יותר, כלומר, מה נכתב בדברים, ואז ידעתי שהיו מקומות שאין מה להיכנס, כי אני לא רוצה... לא רוצה להדפיס, להנציח בעוד צורה את
איזה מזל שזה על העיתון ואף אחד כבר לא...
לא, זה אולי בעיתון, אולי זה אפילו בבלוג, אבל אני לא אתן לזה את הכבוד גם להיכנס לספר, ידעתי מראש, ויש דברים שידעתי שמראש אני רוצה שיכנסו, ויש דברים שבמהלך הסריקה, כאילו, נזכרתי בהם.
יש דברים שתיקנת? או שהכל כמו
ש... עשיתי תיקונים מאוד מאוד קטנים, כלומר, היה כמה פעמים... היו, אני חושב, לא יודע, 20, קודם כל הייתה הגעה, כי זו הוצאה מכובדת, הקיבוץ המאוחד, וצריך להזכיר שנוגה אלבלך ערכה את הספר, בעריכה משובחת. אז יש כל מיני דברים שאתה מגלה, את ניסוחים וכו'. מבחינת תוכנית, אני נגעתי נגיעות קלות, כמה מקומות שהיה צריך לתקן, או ש...
אבל לא קרה שאמרת, נגיד שיש כאן ביקורת לא טובה על איזשהו ספר, ו-15 שנה מאוחר יותר שינית את דעתך, ועכשיו אתה...
לא, okay. לא, אבל גם לא שחזרתי וקראתי את כל הספרים מחדש. אגב, בקריאות, אני אומר את זה באופן כללי, שקריאות שניות מאוד, אני מאוד שמח. רוב המקרים אני בקריאה שנייה חושב אותו דבר, וזה מאוד משמח, זה מרגיע. אבל יש מקרים שאני קורא ספר שכתבתי עליו ביקורת שלילית, ואני פתאום חושב שהוא יותר טוב ממה שחשבתי, ויש גם מקרים הפוכים שכתבתי ביקורת חיובית, וזה המקרים שהם...
רגע, אתה יכול לנקוב בשמות? דברים שאתה זוכר, או שאתה לא נגיע? לא...
אני, לא, שמות של סופרים ישראליים, אני זוכר רק את הדוגמאות שחשבתי פתאום שזה פחות טוב, ולכן אני לא אנקוב. בדוגמאות של, הדוגמה אולי הכי מובהקת של ספרות מתורגמת וקנונית, זה שניסיתי לקרוא פעם שנייה את לוליטה, ולא הצלחתי.
באמת?
כן. כן.
אני כל כך שמח שאמרת את זה.
מפתיע.
אני לא אצלח, לא בכלל שום קשר לעניינים תוכניים. אני, זה, הוא פתאום נראה לי, הוא נורא מייגע, הוא נורא רוצה להרשים אותי. די, אני לא צריך, כאילו, תספר את הסיפור.
דיברת מקודם על הבדידות. אני תמיד מרגיש בדידות כשאני אומר שאני לא אוהבת לא להתאם. אני מאוד
לא,
שמח שבאת.
לא, אבל בקריאה הראשונה, בקריאה הראשונה בגיל 24 נדמה לי, כשקראתי את זה פעם ראשונה, אני הייתי עמום.
גם אני, חשבתי שזה כן. גאוני. וקראתי את זה
שוב
מאז לא.
אז אולי לא כדאי לקרוא את זה עוד פעם.
עכשיו, לא חזרתי, במקרה הזה לא חזרתי הכל, אבל פשוט עמוד 70 אני הפסקתי,
למדת דברים על עצמך גם? נגיד, פתאום אמרת, וואו, אני ממש אובססיבי על הדבר הזה, וכדאי שאני ארגיע?
אני אומר משהו אולי על המבנה הספר וגם על ההקדמה, כי זה קשור לשאלה שלך. קודם כל, מבנה הספר, כאמור, זה מבחר שהחלק הראשון זה מאמרים על תופעות ספרותיות רחבות, או רחבות יחסית, החלק השני הוא מאמרים ארוכים על ספר או ספר יחיד, והחלק השלישי מבחר של ביקורות קצרות. בהקדמה, שהיא הקדמה חדשה, כלומר, כל החומרים האלה הופיעו בעבר בעיתונים, שאני בחרתי, ליקעתי אותם. ההקדמה היא הקדמה עקרונית על התפקיד של הביקורת בעיניי, וגם בדיוק ניצלתי את הרטרוספקטיבה הזאת, את המבט הזה, כדי לנסות להבין את הטעם שלי. כלומר, להבין את הטעם שלי, המבט של 15 שנים אני כותב ביקורות, להבין אותו. וכן, כאן אני חושב, התמקדו לי הרבה, הרבה דברים. יש נושאים שאני חוזר אליהם באובססיביות.
יוצרים
וכולי,
בעלי רקע דתי.
יוצרים בעלי רקע דתי.
אינדיבידואליות.
אינדיבידואליות וכולי. אבל בעיקר, בעיקר מה שהתחדש לי זה שמה שמעניין אותי בסיפורת, זה היחס של הספרות למציאות. כלומר, הניסיון לעצב את המציאות, הניסיון להראות, כמו שאני כותב בהקדמה, שבסופו של דבר זה מתמקד ברצון של, מבחינתי, הסיפורת היא מצד אחד משדלת גדולה לקיום, במובן הזה שהיא אומרת, הקיום הרבה יותר מורכב ועמוק ואפל ממה שאנחנו רואים על פני השטח, זה מצד אחד סיפורת. מצד שני, סיפורת היא דרך להיפטר מהקיום, במובן הזה שאני קורא ומוחק את כל המציאות ומתאר מה, כלומר, יש איזה, כאן איזשהו, מצד אחד רצון לגעת במציאות וממרחק בטוח של המילים, ומצד שני איזה ניסיון, למחוק על ידי, תיאור הדוק ככל הניתן, של המציאות, שאני קורא לזה גישה שופנאוורית וגישה, ניטשיאנית.
אני סימנתי לעצמי בדיוק את הקטע הזה כדי לדבר עליו, זה לכאורה איזה מין כתב הגנה כזה על ריאליזם. אתה אומר, יש איזו תחושה הרבה פעמים שריאליזם הוא נורא מוגבל, כי הוא חייב להיות לפי המציאות, ואתה מגן עליו, אתה אומר, יש משהו נשגב בדבר הזה, יש משהו. אבל מצד שני, דווקא היום הריאליזם לא צריך כתב הגנה בכלל, הוא המלך.
כן. קודם כל יש...
יותר מדי יש שיגידו.
קודם כל, כן, יכול להיות, אבל אני חושב שצריך לנסות, אני באמת חושב ש... אני כבר לא זוכר מניסח את זה כך, אבל הריאליזם הוא לא עוד ז'אנר בפרוזה, אלא הוא הלב, הקור של הסוגה. כלומר, יש גם אפשרויות אחרות, אבל הלב זה הריאליזם. ואני מנסה להסביר מה אני מוצא בריאליזם הזה. אני חושב שיש לו ערך מטאפיזי, במובן הזה שזה... לקרוא ריאליזם זה לקרוא ספרות ריאליסטית טובה, כן? לא שחזור ושכפול של המציאות. לקרוא ספרות ריאליזם טובה זה בעצם דרך להתקיים, דרך קיום. כלומר, להיות במרחק מסוים מול המציאות, להיות בתצפית שמראה את העומקים של המציאות, להיות גם במרחק של סלידה מהמציאות, כלומר, יש איזה עירוב של יחסי אהבה שנאה עם המציאות, שהריאליזם מאפשר אותה, או מאפשר ליצור איזשהו בלנס ביחס שלנו למציאות. כלומר, לכן זה צורך קיומי. במובן הזה שאני חי בעולם, אני לא יכול בלי הספרות, אני לא יכול בלי למצוא איזה מקום מול המציאות. כלומר, אם הייתי רק בתוך השטף של הדברים, בתוך השטף של הקיום, הייתי מת לצאת החוצה. כלומר, לצאת לגמרי החוצה. הספרות, לכן היא קיומית, במובן הזה שמאפשרת למצוא איזה מרחק שעושה אסתטיזציה מסוימת, שעושה, מראה את החלקים המסעירים שיש בקיום, או מראה בצורה מסעירה את החלקים המשעממים של הקיום. כלומר, זה מין, זה צורך נפשי. ואכן, ואכן, הטעם הזה שלי הוא מתנגד מאוד, מאוד לספרות פנטזיה, ולא למדע בדיוני, זה קצת שונה, כי מדע בדיוני זה איזושהי הרחבה של אפשרויות שקיימות במציאות. ואחת הביקורות הקצרות שאני מנסה לנמק בדיוק מה הבעיה שלי עם ספרות פנטזיה, וזה הספרות שדווקא יש לו אוהדים רבים, ואנשים נכון. חכמים שאוהדים רבים, ואני ממש מתנגד לספרות הזאת.
זה מתנגד?
כן.
מה, שהיא עושה עוול או שהיא...
במובן הזה שהיא לא מספקת את הצורך שלי בלבצר איזשהו עמדה מול הקיום. היא לוקחת אותי לעולמות אחרים, בצורה לפעמים שרירותית, כלומר, בצורה, היא לא מחויבת, עם פנטזיה, לא מחויבת לשום סוג של מימזיס, ולכן היא מאוד מאוד חופשייה, אבל החופש הזה הוא תלוש, כלומר, הוא לא משהו שהוא הוא תלוש, וגם הרבה פעמים הוא מטאפורות לצרכים שלא ממולאים במציאות, כלומר, צרכים מאוד מאוד ריאליסטיים, שמדללים אותם ומפיגים אותם באמצעות הפנטזיה.
אתה גם מדבר שם, סליחה, אתה גם כותב על הסיפור, העלילה, מול הלשון. התפלפלות הלשונית שגם היא בעיניך.
זה עוד, אתה צודק שזה לא התקפות של המיינסטרים, אבל יש התקפות אוונגרדיסטיות שהן לא מקובלות עליי, שהן בעיניי מוטעות. למשל, ההתמקדות בשפה, ההתמקדות האובר בשפה, שזה מורשת גם מודרניסטית וגם פוסט-מודרניסטית. לא, זה לא העיקר בפרוזה, זה לא העיקר. בשירה זה משהו אחר.
גם קוראים לא רק בלשון, אלא גם במבנה, וכל מיני תרגילים לטינים כאלה, של לבחון איך אפשר לפרק את הרומן וכו'.
אני חושב אחד התופעות הספרותיות המטומטמות ביותר ששמעתי עליהן, זה התרגילים האלו של אוליפו, הקבוצה הצרפתית הזאת.
כן, לכתוב בלי האות א'.
כן, לכתוב בלי האות זה וכו'. זה בעיניי הרס הספרות. כלומר, במובן הזה, הספרות שהיא משחק ושעשוע, גם לא משעשע במיוחד, אבל לא משנה, שזה משהו לא רציני. כלומר, ביחס של הספרות למציאות, וזה, אני מצטט את זה בהקדמה, כשאולבק ב-2010 בריאיון מתאר את הזירה הצרפתית שהוא נכנס אליה בשנות ה-90, אז הוא אומר שם למראיין בפאריס ריוויו, אמרתי לעצמי, קצת מציאות, בן אדם, אין מציאות, הכל כאילו מין משחקים כאלו והתייפיפויות כאלו, וכשהספרות משתבללת בתוך השפה, זה אסון, כלומר, כי סיפורת בעיניי, היא צריכה לעמוד על היחס המציאות, שוב לא, בשכפול, אחרת אני לא צריך אותה, לא שתיתן לי את הבנאליות של המציאות.
זה מתחבר אצלי קצת לדברים, למה שאמרת על אוליטה, שהרגשת שמנסים להרשים אותך, וגם לרשימות שלך מ-2011, לספר חסד ספרדי של א' ב' יהושע, אני אקריא לך מה אתה כותב. אתה כותב שם על שפע הפרשנויות בעצם, שהספר מציע למבקר, שזה נשמע לכאורה דבר טוב, ואז אתה תוהה, האם העובדה שהרומן היא נוקרדה שאין לפרשנויות מגוונות ואף סותרות, האם העובדה שהרומן מנהל דיאלוג מודע עם הביקורת אינה מלמדת בעצם שהמורכבות כאן היא מלאכותית, פרייה של כוונת מכוון, שמוציאה בסופו של דבר שם רע לעבודת הפרשנות ולרומנים המעודדים אותה כאחד. ובמובן הזה, אני מרגיש שזה קצת מתחבר, כמובן, במובן הזה שהריאליזם הוא באמת... לא עושה את מה שספרות פנטסטית עושה, אבל אם המחבר רוצה אושר של פרשנויות שיתקיף את הקורא, אז בעצם זה מנתק אותך מהמציאות, מנתק אותך, זה הצד השני של המטבע הזה.
ואני גם מאוד נגד, אני חושב שמבקר צריך להיות אדם בעל אינסטינקטים חדים ביותר, ויש ספרים שנכתבו לביקורת, הם נכתבו לביקורת, והרבה פעמים יש שיתוף פעולה, לשלילה, בוודאי. והרבה פעמים יש שיתוף פעולה בין, וזה סופר גדול מכל גדול, עגנון הוא אחד כזה שנתן קר פורה לפרשנה, וזה אחת הסיבות שאני פחות אוהב אותו. כי בעיניי ספרים לא, כמה ספרים טובים הם לא ספרים שיש הרבה מה לפרש בהם. לפעמים ספרים טובים הם ספרים שנודעים בדבר חיוני מאוד ופשוט מאוד. ולכן א' ב' יהושע שהוא ספר גדול וחסד ספרדי הוא ספר נחמד, אבל הוא לא ברמה של מולכו למשל, ששם אתה מרגיש שיש איזה, הוא נגע באיזה עצב כאילו שמקפיץ כאילו, וזה, ואין הרבה מה לפרש במולכו, אין הרבה מה לפרש, כן.
למרות ש... הנה, תראה, כתבו טילי טילים של פרשנויות על מולכו.
נכון, אבל נגיד, המבקרים אוהבים יותר את מרמני, שזה ספר שאפשר לומר עליו יותר, ובעיניי הוא פחות חשוב, כי במולכו היה משהו הכרחי. כלומר, המבקר צריך להיות חושים של חיית טרף, להבין איזה ספר הוא חיוני, הוא חשוב, בלי קשר לכמה פרשנויות וטילי טילים של דברים אפשר לומר עליו.
וזה גם נדמה, כמה שאתה כותב, שאתה מאשים קצת את המבקרים, שהם מרגישים שקצת התחנפו אליהם, וזה עובד עליהם. החנופה הזאת שהסופרים האלה עושים, התחנפת...
כן, צריך, כן, בוודאי, בוודאי. צריך, נדמה לי שזה גם אמירה של ג'ויס, וזה עוד סיבה למה אני פחות אוהב את יוליסס, שהוא אמר שאני קברתי כאן חומר לאלף שנה של מחקר ביוליסס. אז לא, אז מבחינתי זה לא, לא משנה, כבודו במקום המונח, כן, אבל הוא לא המודרניסט החביב עליי, בין השאר בגלל זה.
אנחנו מדברים לכבוד צאת ספרך מבקר חופשי, שבו הגדת המבחר של ביקורות ומסות שלך, ובספר הזה יש גם רשימה של הסופרים המבטיחים בעשור הראשון של המאה ה-21. הסופר האחרון ברשימה הזאת הוא הסופר הנודע אמיר בן איתן. עליו אתה כותב כל מילה מיותרת. מי זה אמיר בן איתן?
אני מתפלא שאתם לא מכירים. אז יש בצורפת לרשימה הזאת, זה שכאן כינסתי בפסח 2010, הוצאתי, יצא בגיליון מיוחד במעריב וסיכום של עשור שלי, של הספרות הישראלית. אז חלק מהסיכום העשור הוא ביקורת פיקטיבית, שכתבתי על ספר לא קיים של אותו אמיר בן איתן, שבה ניסיתי לכתוב ביקורת על ספר שהייתי רוצה שיכתב, או ספר שאני הייתי רוצה לכתוב אם היה לי את היכולות לכתוב ספר כזה, על המציאות הישראלית. זה ספר שממרכזו טייקון שעבר בכמה תחנות כלכליות במוצאת חייו, בעצם ספר הספר הדמיוני המומצא, כמו, כן. כן, אחד נגד הקיר הוא נקרא, שהוא מחולק לשניים, אחד ביוגרפיה של טייקון מילדות לבגרות, והשני אוטוביוגרפיה של הביוגרף, כמה שכתב את הספר, ושם ניסיתי להראות איזה ספר הייתי רוצה שיגע בעומקים לא ממופים בכלל, או לא ממופים מספיק של הישראליות, בעיקר בהקשר הכלכלי והקשר הקשר בין המודל שלי היה יצחק תשובה, בלי להכיר שום דבר עליו, כן, אין שום דבר שאני יודע על החיים שלו שנכנס לזה, אבל מישהו שהפעילות הכלכלית שלו היא כל כך מרשימה, והוא קשור גם, המוצא המזרחי שלו קשור לבעיות, לסוגיות ובעיות תשתית במציאות הישראלית, אז המצאתי את הספר הזה
של אמיר בן איתן. זה קצת מזכיר לי באיזשהו אופן הצל עולם, מה שאתה מתאר, כלומר, במובן הזה שלפחות הוא, של ניר ברם, במובן הזה שלפחות הוא מתעסק שם בכלכלה, בכסף, בטייקונים.
נכון, נכון, לכן אהבתי את הספר הזה, כי זה משהו שאני מצפה שיכתב פה.
ובאמת לא נכתב הרבה בנושא.
למה אבל לא כתבת את זה? הרי אתה כן כותב פרוזה.
נכון, אבל זה מעל היכולות שלי. יש דברים שאתה יודע, יש דברים שאתה צריך לדעת
במה אתה טוב. רוב האנשים לא יודעים,
צריך לדעת במה אתה טוב ובמה אתה לא, ואני לא יכול לכתוב בצורה אמינה על טייקון כלכלי, אני לא יכול.
המסע הזאת שאתה מדבר עליה, ששם זה נכלל, עוסקת באמת, כמו שאמרת, בסיכום עשור בספרות הישראלית, היא כוללת 7 הערות על הספרות בכלל, והספרות הישראלית כאו בפרט, זה נכתב ב-2010. עוד מעט, עוד עשור מסתיים, עשור כן. שבו קראת הרבה פחות ספרות ישראלית כן. אומנם, אבל בכל זאת, איך היית נראית רשימת כזאת היום?
כן. אז זהו, אז קודם כל זה מאוד מפריע לי שאני לא בקי בספרות הישראלית, כמו שהייתי בקי בזמן שהייתי כותב כל שבוע על ספרות מקור ביקורת. אני כבר בשנים האחרונות כותב על ספרות מתורגמת, ואני בקי יותר בדברים שקורים בחול, וזה מאוד מציק לי. פשוט אין לי זמן, כלומר, אחרי העבודה והעבודות השונות וכולי, אין לי זמן לקרוא מספיק, וזה דבר שאני הייתי רוצה לשנות, אולי אני אשנה בעתיד איכשהו, אני עוד לא יודע איך. אז אני לא יכול לתת, כשכתבתי את הרשימה הזאת ב-2010, אז אני קראתי, כל העשור קראתי ספרות עברית, ויכול להיות שמשהו נשמט ממני וכולי, אבל הסיכוי לא גדול. כתבתי 50 ומשהו ביקורות כל שנה על ספרים, על ספרות מקור, ומה שאני רואה בעשור האחרון, אמרתי את זה כבר בכמה הזדמנות, ממה שיוצא לי לקרוא, יש ספרים יפים, זאת אומרת, המצב הוא לא רחוק מ... אני ממש לא נביא זעם.
הספרות לא מתה, אתה אומר.
לא, לא, הספרות בכלל לא מתה, יוצאים כאן ספרים יפים, ואנשים עושים דברים מעניינים, ויש משהו חי. אני כן אומר שאני בינתיים לא נתקלתי במשהו שהוא יוצא מגדר הרגיל, משהו שאתה אומר, זה...
זה ייזכר כן, מהעשור
כן,
הזה.
כן, המבקרים מהדור הקודם היה להם ביטוי מאוד, אני חושב מאוד שימושי, הישג ודאי. כלומר שיש איזה הישג ודאי. זה איזה ספר ש... זהו, זה הדבר וזה יישאר.
אבל אתה כן מציין שם ברשימה שלך מ-2010 כן. טרנדים בכתיבה. אתה כן, עושה שם רשימה כן. של... מה הם הטרנדים כן, של העשור כן, האחרון? כאמור, כן. מ-2000 עד 2010. כן, כן. אני אקריא לך את הטרנדים האלה. כתיבה אוטוביוגרפית.
כן.
כתיבה על ספרות וספרים כן, וסופרים.
כן.
וז'אנר היסטורי יהודי ציוני,
כן.
וללא ספק היית יכול לכתוב את זה היום.
נכון, נכון.
קצת נחלש הרומנים ההיסטוריים.
אבל הם קצת חוזרים עכשיו, אני חושב. נגיד, אינברי הולך לשם, אסף אינברי הולך לשם.
נכון.
יש איזה משהו...
כן, אבל הספרות האוטוביוגרפית וכתיבה לסופרים, בוודאי, היא נשארת.
אולי פשוט תמיד אפשר לכתוב את זה, שסופרים עסוקים בעצמם.
כן, כן, בהחלט. תראה, אז יש איזה שתי... אני יודע שאלף בית יושב, שכאמור, אני מאוד מעריך אותו, הוא שונא ספרים שכותבים על סופרים, ספרים שנכתבים על סופרים, אבל אני חושב שזו שנאה לא מוצדקת, ואם נזדקק שוב פעם למונטן, שמונטן אמר, כשהאשימו אותו על זה שהוא כותב על עצמו, הוא אמר, זה הנושא שאני הכי מבין בו, וזה הנושא שאף אחד לא מבין יותר טוב ממני. אז יש משהו, אם זה נעשה טוב, שבכתיבה הזאת של סופרים על עצמם, שהרבה פעמים הוא מגיע לעומקים שלא מגיעים בדמיות אחרות.
וגם אתה עשית את זה בעצם. מדוע אני כותב? זה ספר סמי-אוטוביוגרפי, נקרא לו, שעוסק בכתיבה.
כן, נכון, נכון, נכון. אני משייך את עצמי למגמה שהתארתי. כן, של ספר שבמרכזו סופר ושעוסק בכתיבה ובקשיים לכתוב ובסיבות כן לכתוב ולא לכתוב.
עוד דבר שאתה כותב שם זה שפוסט-מודרניזם הוא העידן ההיסטורי בעת החדשה שבו איבד הספר את בכורתו לטובת אמצעי מדיה אחרים. וזה גם כן, זה נכון היום אולי יותר.
כן, נכון. נכון, זה תובנה גם שרכשתי בדוקטורט שלי, חלק, הדוקטורט שלי עוסק בביקורת הספרות הישראלית בעידן הפוסט-מודרני, כמו בשנות ה-80 וה-90, אבל מחציתו בכלל לא עוסקת בזירה הישראלית, אלא הלכתי לנסות לאתר את ההתחלה של השימוש בביטוי פוסט-מודרניזם. וגיליתי, וזה אזור לא לגמרי ממופה במחקר הכללי, לא הישראלי, שבעצם הראשון, כי בדרך כלל אומרים שפוסט-מודרניזם צמח בארכיטקטורה, בשנות ה-70, וזה לא נכון. כי קדם לזה, מסוף שנות ה-50 וממורצה שנות ה-60, עיסוק של מבקרי ספרות אמריקאים, מבקרי ספרות אגב עיתונאים, לאו דווקא, כלומר, אחד האקדמי, יאב חסן, אבל השאר לא אקדמיים, שהם התחילו להשתמש בביטוי הזה פוסט-מודרניזם, והסיבה שאני טוען שהם התחילו להשתמש, כי הם הרגישו באופן המוקדם ביותר את השתנות העיתים, בגלל שזה נגע ישירות למקצוע שלהם, במובן הזה שההופעת הטלוויזיה, ולטלוויזיה לקח הרבה זמן באירופה להפציע, היא הפציעה יותר באמריקה, ולכן זו תופעה אמריקאית, יש פיגור של אירופה אחרי ההשפעה של הטלוויזיה בארצות הברית, אז הם הבינו שאנחנו בעידן פוסט גוטנברג, כלומר בעידן שבו הבחירות של הספר היא לא מובנת מאליה וגם לא קיימת, ואז הם שייכו את זה לעידן חדש שהם קראו לו פוסט מודרניזם, ואחרי זה מהארכיטקטורה לקחו את זה, לא משנה. לענייננו, כן, כן, זה תופעה שקיימת, אבל אני אגיד לך משהו עליי באופן אישי, אני עד לפני 8-9 שנים הייתי חיית סינמטקים, הייתי רואה 3 סרטים בשבוע, באמת. ואני איבדתי את הסבלנות שלי למדיום הוויזואלי, וזה לא רק בגלל שיש לי ילדים, כלומר שאין לי זמן, אין לי סבלנות. אין לי סבלנות.
טלוויזיה?
אין לי סבלנות. אני הייתי את שובר שורות, וזה נחמד, וזה, אבל אין לי סבלנות. אין לי סבלנות לזה, ראיתי את העונה הראשונה של הסמויה והשתעממתי, אני יודע שהרבה רוצו להרוג אותי עכשיו, אבל מה אני עושה?
אני גם השתעממתי עם זה. אנחנו שנינו היחידים, מה זה אומר?
אבל אני אומר גם שאין לי סבלנות לטלוויזיה. כלומר, זה נראה לי גם מדיום איתי. בניגוד שזה הפוך, שהספרות היא, לא, זה איתי, בספרות אני שולט בקצב, אני יכול מהר, אני יכול להעט, אין לי סבלנות לזה, אז יכול להיות שאנחנו נשארנו שניים, אבל אני חושב שיש משהו שהספרות עונה והמדיומים האחרים לא עונים, איזו תחושה של מצד אחד בבדידות להיות עם עצמך, בלי לראות בני אדם, בלי לשמוע, לכן גם אודיובוקס בעיניי זה דבר מתואב, כי אני לא רוצה את הקול האנושי, לא, אני רוצה שאני לשחזר את הקול האנושי, ומצד שני, כן של מגע עם העולם, מגע בתנאים מאוד בטוחים שהספרות מעניקה.
אני רוצה שנדבר רגע על פרסים. יש לך שם בספר רשימה על ספרים ישראלים שמקבלים פרסים, ואתה כותב שם, אף ספר מהספרים הנידונים אינו מאורע ספרותי חד משמעי, יצירת מופת מובהקת. אתה קורא העלאת גרה לספרים הזוכים כאן בפרסים, אתה מדבר שם על ספציפיים, לא ניכנס לזה. בשבוע הבא יחולק פרס ספיר. בוא נדבר רגע על הדבר הזה. הספרים המועמדים, על החליחה, על ניר ברם, יעל נאמן, אתגר קרת, מרב נקר סאדי.
כן.
מה... אתה לא עדיין חושב... אוקיי, אתה לא אולי קראת את כולם.
כן, לא
אתה...
קראתי אבל... את כולם. לא קראתי אבל... את כולם.
אז בוא נדבר על התופעה בכלליות, על העניין הזה ש... אלה שזוכים בפרסים.
אני חושב שהזכייה בפרסים מאוד מאוד מותנית באורך התקופה, ובספר שהולם את אורך התקופה, היא לא בהכרח מידע על איכויות של הספרים שנבחרים. חלק... לא מועט מהספרים שזכו בפרסים בשנים האחרונות, הם בעיניי ספרים בינוניים. בדרך כלל זה לא ספרים גרועים, אבל הם ספרים בינוניים. ולכן צריך מאוד לקחת בערבון מוגבל את ה... את ה... וגם אתה רואה את זה לגבי העבר, כלומר, כשאתה מסתכל על ספרים שזכו בעבר בפרסים, לפעמים זה מוצדק ולפעמים... כולם מבינים שזה היה משהו שהוא רוח התקופה, ו... אז כאילו לא, אני בעד פרסים אגב, זה מדרבן, זה גם נותן תמורה לפחות לסופרים, לאלה שזוכים, אבל גם צריך לקחת את זה מאוד, ב... לא להתייחס לזה יותר מדי ברצינות.
יש גם פשוט, זה גם הרבה עניין של פוליטיקה, הפוליטיקה של הספרות.
בוודאי, יש עניין של פוליטיקה, של קשרים, יש עניין של רוח התקופה, יש לפעמים ספרים טובים מאוד מקבלים פרס, כלומר זה גם קורה, אבל לא צריך יותר מדי לקחת את זה כאיזו הרכאה עליונה לגבי איכותיו, זה בטוח לא, כן, רחוק מזה.
אבל גם אתה מדבר במסע אחרת...
במסע הזאת שהזכרתי, שעשיתי נדמה לי זה ב-2015, שבחנתי את הספרים שזכו בפרסים באותה שנה, אז ראיתי, כלומר, כל ספר, כמעט כל הזוכים, זה משהו שעוסק באיזו סוגיה של האקטואליה הישראלית. ואני חושב שסופרים גדולים, הם צריכים, להראות דברים שהם לא נמצאים באקטואליה. כלומר, יש לשופנהאואר, הוא אומר מה ההבדל בין אדם מוכשר לבין גאון, שהאדם המוכשר זה כמו מישהו שיורה בחץ למטרות כל כך רחוקות, אנשים אומרים, וואו, איך הוא הצליח לעשות את זה, והגאון יורה בחץ למטרות שהקהל אפילו לא רואה אותם. כלומר, ואחרי זה מבינים שהוא קלה כאילו למטרה, אז אני חושב שהספרות הטובה צריכה לא לשחזר מה שבערוץ 10 היה איזה כתבת עומק, אז עושים גם איזה ספר על הנושא.
אתה כותב במסע אחרת על הרעב ליצירת מופת.
כן, כן.
ובמובן מסוים מה שאתה אומר עכשיו זה לא בדיוק, אבל זה מרגיש כמו ההפך. זה מרגיש כמו ההפך. תפסיקו... יש איזה מתח כזה בין האם כן לרצות את הספר הגדול הבא או להפסיק לדרוש את הדבר הזה.
הספר הגדול הבא, אגב, תמיד אנחנו מסתכלים על הרומן האמריקאי הגדול הבא. כאילו את הרומן הישראלי הגדול הבא, אנחנו אפילו לא מעיזים לחפש.
אז אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו כל הזמן... היו כמה דוגמאות אולי...
איזה רומן ישראלי הוא הרומן הישראלי הגדול?
נגיד אפרת דמשק, אפרת אולי עושה את הצעד הראשון בדבר הזה, זה ספר ביקורים שבהחלט מנסה להיות איזה משהו, איזה אב קרס ישראלי, הנה מה שיקרה, אבל לא רק לדבר על הרומן הגדול הבא, אלא לדבר על התשוקה הזאת ליצירת מופת. האם אנחנו צריכים לחפש יצירות מופת או לא?
צריך להיזהר מלעשות את פטיש מאיזה יצירת מופת, כאילו לזכור ש... כאילו לא לעשות מזה איזה פטיש. מצד שני יש משהו מאוד... בעיניי מדרבן במושג הזה, בקונספט הזה. כלומר, זה מוציא, זה מדרבן את הסופרים, מדרבן את הסופרים, מדבר את הקהילה הספרותית להתאמץ יותר. כלומר, יש משהו, אם לא היו שום ראיות אחרות נגד הבעיה בפוסט-מודרניזם ואיש ודעתו וכו', הראיה היחידה הייתה שזה זה המקום מפלטם של העצלנים. כלומר, אם הכל הולך, אז למה צריך להתאמץ? כאילו, אני אעשה שרבות, וזה...
לא, גם ברור שאתה רוצה לכתוב או לקרוא את ה... יצירות מופת. אני רוצה לקרוא, אני מקווה לקרוא. תמיד אני, ספר שאני פותחת אותו, אני מקווה שהוא יהיה יצירת מופת, לא? למה לא? ברור.
אבל אז יש תמיד את אלה שכותבים ספר קטן ומענג וכל הדברים האלה.
לא, יצירת מופת יכולה להיות גם ספר קטן. זה לא חייב להיות ספר ששבע מאות עמוד, זה אחת הטעויות של האמריקאים בעשורים האחרונים. זה חייב להיות 800 עמודים ושעובר בכל זירת התרחשות באמריקנה שהיא כאילו חשובה. זה לא, יצירת מופת יכול להיות מישהו שכותב על חיי אדם ב, לא יודע מה, בגנן בסדרות השכלה, וזה יצירת מופת. זה לא עניין של הנושאים.
נכון, אמת. אוקיי, יובל, אני...
אני יכול לשאול שאלה אחת לסיום שלא קשורה לספרות גדולה.
בזריזות.
בזריזות מאוד, יש לנו שתי דקות.
כן.
רק אני רוצה, אתה כולל שם כל מיני טקסטים, מהבלוג, מהעיתון.
ספר מאוד מענה, לא אמרנו עוד.
נכון, ספר מאוד מענה ומאוד מעניין.
ומעניין גם, אבל גם מאוד מענה וגם משעשע לי פרקים.
נכון.
אותי הוא יצחיק.
נכון, הוא מאוד מצחיק. אבל... אני תוהה איך אתה מרגיש, אתה כותב בכל כך הרבה במות, לא רק שזה הרבה במות, אלא שהאופי שלהן מאוד שונה. ממש בדקה.
כן, אני, חלק מהמאמרים כאן זה מאמרים שבאמת פרסמתי ישירות לבלוג, לא לעיתון. אני מרגיש שבבלוג, יודע מה, אני, קשה לי לענות על זה, אני לא מרגיש הבדל גדול בין ההתכוונות לכתיבה, ובאופן כללי הבלוג שחרר לי מאוד את הכתיבה, גם הספרותית וגם בעיתון. כלומר, היה משהו מאוד קפוץ ומכובד, כי בדיוק חשבתי על זה, צריך להיות אחרת. אתה כותב ספרות, זה צריך להיות משהו זה, אתה כותב ביקורת בידיעות, זה צריך להיות...
מכובד.
כן, אז אני חושב שאם כבר הבלוג מאוד שחרר לי את הכתיבה.
אפשר לכתוב איך שרוצים.
כן, כן, קצת שחרר במובן מסוים, כן, את הכתיבה.
ארי גלסנר, תודה רבה שבאת
להתארח לנו.
אנחנו דיברנו, כאמור, על מבקר חופשי שיצא עכשיו ספרך בהוצאת הקיבוץ המאוחד. לפני סיום אנחנו נזכיר לכם כתמיד לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו. גם אתם יכולים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נודה שוב לשלום מבן עתיה שעשה איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נחזור בשבוע הבא
ביום ראשון.
ביום ראשון,
שלום לך.